كول دافيد كول امت هتصدق بها شلوم مش الدير تخن يوتاف مطهران مشاعة أخت أسري بخمشيم لشاعة شتم عسري بعسريم لفي هشعون هعولمي عالقليم كتسريم تشاعة عسار متريم بتدر شل خمشاعة عسار 150 كيلو هرز
שידור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון העולמי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון העולמי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ. אתם יכולים גם לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטרסט 3B והוטברד.
ניתן לעקוב את האתר שלנו באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebro וניתן לכתוב אלינו דרך כתובת coldavidiran@gmail.com. הכתובת שלנו באינסטגרם parstoday.hebro ובטוויטר coldavidiran.
كان كول دافيد لمازنيم شالوم فهرانو متخيليم اتشدورينو لهي يوم ربيعي 17 بأوغوست 2022 ونجيش لخم تتوخني تشوائيت شل هاي يوم تاخدشوت بنصف لبرشانوت شل هاي يوم لخلخم انو مأخليم هأزنا نئيمة.
פנים אחרות עגומות.
מאזינים יקרים, שלום רב. אין כמו הדיון שהתקיים בדירקטוריון קקל כדי להמחיש את המודוס אופרנדי של מפעל ההתנחלויות על כל זרועותיו. המטרה של הדירקטוריון היא להצביע על הקצאת 61 מיליון שקל לרכישת קרקע פלסטינית בבקעת הירדן. כל זאת במסגרת עסקה שמשרדו של בני גנץ לוחץ להשלימה, מה למשרדו של גנץ ולעסקות נדלן של קקל. מדוע משרד צבאי לוחץ על מוסד ציבורי לרכוש קרקעות בגדה? הקרקע שמדובר בה היא קרקע פלסטינית פרטית שישראל סגרה בצו צבאי בשנת 1969 ונמסרה לעבוד המתנחלים בשנות ה-80 בשיטה הישנה והרעה. מאז היא משמשת לגידול תמרים לייצוא. בשנת 2018 עתרו חלק מבעליה הפלסטינים לבגץ בדרישה לבטל את הצו הצבאי ולהוציא את המתנחלים משם, וכך משרד צבא הכיבוש מצא את עצמו בתסבוכת משפטית. לא ידעתי, טענה ממשלת ישראל להגנתה בדיונים בעתירה, פשוט לא ידעה כיצד החלו מתנחלים לאבד את הקרקע הפלסטינית הפרטית ולא באיזה אופן ישראל או החטיפה להתיישבות הקצו אותה. נשיאת בית המשפט אסתר חיות תהתה ובצדק, בהינתן העובדה שאינכם יודעים להסביר איך נמסרה הקרקע למי שנמסרה, זה מקנה לכם את הזכות להישאר שם לנצח? נראה שבמשרד צבא הכיבוש סבורים שכן. מאזינים יקרים, במקום לבטל את הצו הצבאי ולהוציא את המתנחלים מהקרקע, החליט המשרד לפנות לקקל כדי שתרכוש את הקרקע מהפלסטיני. ואומנם קקל באמצעות החברה הבת שלה חתמה איתו על חוזה לרכישה בשלבים של כ-1,000 דונם. אלא שאחרי שהושלמה רכישה של 411 דונם, נעצרה העסקה בעקבות ביקורת שכן רכישת קרקעות בגדה היא עניין שנוי במחלוקת בקקל, שבדירקטוריון שלה גם נציגי שמאל. על פי מקורות בקקל, משרד צבא הכיבוש שוב פנה באחרונה לארגון בבקשה שישלים את העסקה. ההצבעה שהדירקטוריון יכריע בה קשורה גם למתווה פשרה, שאת פרטיו אי אפשר לפרסם בגלל צו איסור פרסום שהוצא. כך זרועות מפעל ההתנחלויות ועסקי רכישת הקרקעות בשטחים ממשיכים לפעול בחסות החשיכה. עם ישראל חפצת חיים נדרש כאן שדוד מערכות כולל שכרוך גם בפירוק מוסדות כמו קקל. בינתיים יש לקוות שבדירקטוריון של קקל לא יהיה רוב להשלמת העסקה שהלכה למעשה מכשירה בדיעבד את הגזל. על בית המשפט להורות לבטל את הצו, לפנות משם את המתנחלים או להחזיר את האדמה לבעליה. עד כאן.
34 כאן בקול דוד.
למאזינים שלום, והנה חדשות מכל דוד. מועצת השורה האסלאמית תקיים היום רביעי ישיבה לא פומבית בהשתתפות עלי שמחני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן וראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי. הדיון בישיבה התנהל על ההתפתחויות האחרונות במסע ומתן לביטול האמברגו. בתוך כך שמחני, עבדוללהיאן ואסלאמי יגיבו לשאלות של חברי מועצת השורה האסלאמית ביחס לנושאים הקשורים לתיק הגרעין. יושב ראש מועצת השורה האסלאמית מוחמד בקרי קליבאף אמר כי ארצות הברית ממשיכה את גישת היהירות והשחצנות כלפי העם האיראני ועמי העולם, והוסיף כי חוזקת איראן מבטיחה את העצמאות והחירות של העם האיראני. בישיבה הפומבית של מועצת השורה היום רביעי לרגל יום השנה לחזרתם של האסירים למולדת האסלאמית ב-17 באוגוסט 1990, אמר קליבאף כי האנשים החופשיים ובני משפחותיהם הם אוצר יקר ערך עבור המדינה. בהתייחסו ליום השנה להפיכה בשנת 1953 באיראן, אמר קליבאף כי העם האיראני התמודד תמיד עם אויבים רבים, אי קיום התחייבויות, גזילת האוצרות והתערבות של מעצמות זרות, במיוחד ארצות הברית, בעניינים של העם האיראני, ואלה הם המאפיינים של כוחות היוהרה. קליבאף המשיך ואמר בשנים האחרונות ארצות הברית לא ויתרה על המאמצים להפיל את המהפכה האסלאמית באיראן. עמדה לצד משטר סדאם במהלך המלחמה שנכפתה על איראן 1980 עד 1988 וחפתה מלחמה כלכלית על העם האיראני במטרה לשלול ממנו את הזכויות הלגיטימיות שלו. הוא ציין כי ארצות הברית היא התומכת העיקרית בישות הציונית, הגידול הסרטני ומקור הרוע והפשעים באזור. ארצות הברית תמכה גם בקבוצות התקפירים במטרה לערער את היציבות של מדינות האזור, כולל איראן, תוך הפרה לכל החוקים. חבר הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית, או חברי הוועדה לביטחון לאומי במועצת השורה האסלאמית, קיימו פגישה לא מן המניין בהשתתפות אדמירל עלי שמחני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי, והציגה את הדוח המלא להתנהלות השיחות להסרת האמברגו ותהליך בדיקת ההצעה של מתאם האיחוד האירופי וההשקפה של איראן בהקשר זה. בפגישה בה השתתף שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן, ראש הארגון לאנרגיה אטומית מוחמד אסלאמי והיועץ המדיני במשרד החוץ עלי בקרי, העלו חברי הוועדה שאלות לגבי ההיבטים השונים לנוסחה המוצעת. ממזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי הדגיש את האסטרטגיה הבסיסית של הממשלה שלא לקשור את כלכלת המדינה במסע ומתן, ואמר כי חוק הצעדים האסטרטגיים לביטול הסנקציות ושמירת האינטרסים של העם האיראני הבטיח אפשרויות טובות מאוד למדינה לעקוב אחר אסטרטגיית ההתקוממות האפקטיבית שפירותיה ניכרים כעת יותר מבעבר. שמחני שבח את המאמצים שנעשים מסביב לשעון על ידי אנשי המשלחת האיראנית למסע ומתן, כמו גם החוגים המעורבים בתיק הזה, וציין כי ללא קשר אם ההסכם יתממש או לא, זה יהיה מתאם לאינטרסים של העם האיראני ובמצעות תאום בין הגורמים השונים במדינה לקידום המסע ומתן. בשום חלק מהשיחות לא יבוטלו הקווים האדומים של המדינה. יועצו של מנהיג המהפכה האסלאמית רב אלוף יחיא רחים ספאוי ציין כי בקרוב תושלם האנציקלופדיה להגנה והביטחון של המהפכה האסלאמית במסגרת שלושה נושאים: ההגנה הקדושה, הביטחון וחזית ההתקוממות, כדי לאפשר לדורות הצעירים להפיק תועלת ממנה. רב אלוף יחיא רחים ספאוי ראה במכון החלל סולימני למדעי ההגנה הקדושה מקור מדעי לעריכת מחקרים אסטרטגיים לבירור עובדות והסרת חשדות והספקות לגבי תקופת ההגנה הקדושה. נשיא בית המשפט העליון לביקורת של איראן מהרדד בזרפאש ונשיא הלשכה לפיקוח פיננסי ברפובליקת עיראק רפאל יאסין חוזייר חתמו בבירה טהרן על מזכר הבנות להגברת שיתוף הפעולה. במהלך הפגישה עם רפאל יאסין חוזייר התייחס מהרדד לחוזים והסכמים בין שתי המדינות בתחום ייצוא הגז והחשמל וקרא לפרוע את החוב לאיראן. הנציג הרוסי למסע ומתן להסרת האמברגו בוינה, מיכאל אוליאנוב, אמר כי התגובה של איראן להצעת האיחוד האירופי הייתה בונה, והוסיף כי הכדור נמצא כעת במגרש של ארצות הברית. סוכנות הידיעות ספוטניק ציטטה את אוליאנוב שאמר כי הכדור נמצא כעת במגרש של ממשלת ארצות הברית, וכי איראן הציעה לחזק את הערבויות הקשורות לשמירת ההסכם בעתיד. נציג רוסיה למסע ומתן להסרת האמברגו הוסיף כי יש אפשרות לקיים פגישה בקרוב בדרג שרי החוץ ביחס להסכם הגרעין. שר החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל לומד את תשובת איראן על התיאוריה הסופית של הצעת מדינות האיחוד לחזרה להסכם הגרעין, כך מסרה דוברת מטעמו שציינה כי אנחנו מתייעצים עם שאר השותפים שלנו להסכם ואנחנו בדרכנו להתקדמות. איראן כאמור העבירה את תשובתה לגבי התיאוריה בתחילת החודש, הודיע האיחוד כי שיגר לטהרן הצעה אחרונה במסע ומתן, כאשר שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן אמר טרם התשובה הרשמית כי אם ארצות הברית תראה גישה רצינית, אנחנו יכולים להגיע להסכם תוך כמה ימים. שרת החינוך של ישראל יפעת שאשא ביטון אמרה בדיון בוועדת החינוך של הכנסת בנושא היערכות פיזית ופדגוגית לשנת הלימודים הקרובה כי הסכם השכר עם עובדי ההוראה נמצא בתהליך, אבל הוא לא מתקדם בקצב שהיא רוצה. היא מקווה שבימים הקרובים יצליחו להגיע לסיכומים. שאשא ביטון הוסיפה כי יש מצוקה אדירה של כיתות ומבנים. בנוסף יש מצוקה של סייעות בגנים ובחינוך המיוחד. מאוד קשה למצוא סייעות במערכת ואנחנו רואים שכל שנה הפער גדל. אלי אבידר שעזב את ישראל ביתנו והקים את מפלגת ישראל חופשית דמוקרטית אמר כי הוא לא פוסל חבירה למרץ. אני לא אומר למי אחבור, אבל בכל איחוד שיעזור לגוש וימנע מנתניהו לחזור אהיה שם. גם סגן שרת הכלכלה חבר הכנסת יאיר גולן שמתמודד על רשות מרץ אמר אני בעד חיבורים תמיד, הגיע הזמן להרחיב את המחנה הציוני וזה יושג בעיקר על ידי חיבורים. עד כאן מאזינים יקרים החדשות מכל דוד. למאזינים שלום והנה הפרשנות של היום. אולי לא שמתם לב, אך התשובה האיראנית להצעה האירופית לחזרה להסכם הגרעין נתנה בימים הקרובים ליום יום השנה להפיכה האמריקנית נגד הממשלה הלאומית של מוחמד מוסדק ב-19 אוגוסט 1953, 28 מורדד 1332. לכן השיחה באיראן על האי סמיכותה של ארצות הברית הגיעה בימים אלה לסיעה. באווירה כזו אמר שר החוץ חוסיין אמיר עבדוללהיאן בתגובה להצעה האירופית כי אם התגובה האמריקנית תהיה מציאותית ומלווה בגמישות אז יהיה הסכם, אך אם הצד האמריקני לא יציג גמישות נצטרך לעוד שיחות. משמעותו איראן לא נותנת חשיבות לאולטימטומים השונים ומדגישה שהערכת השיחות אם יהיה צורך בכך זה הכרחי. שר החוץ אמיר עבדוללהיאן חשף כי הצד האמריקני הציג בשני נושאים גמישות יחסית בעל פה, אך הדגיש כי זה צריך להפוך לטקסט והוסיף כי בנושא השלישי הקשור לערבויות על האמריקנים להציג ערבויות וגמישות ומציאותיות. אך ביום שני ארצות הברית חזרה על הטענות שלה הגדה לברוח מאחריות בנושא ביטול הסנקציות. הדובר בשם משרד החוץ האמריקני נד פרייס התעלם מהאחריות של ארצות הברית ביצירת המצב הנוכחי של הסכם הגרעין ואמר כי הדרך היחידה לחזרה להסכם הגרעין היא כי טהרן תשים לצד דרישות שוליות לפי דבריו. בכל מקרה, הגורמים האמריקנים מנסים להציג כי זו איראן שמעלה את סף הדרישות שלה כאשר נושא פיקוחים זה לא שונה מהסכם וזו לא דרישה יתרה של איראן. בשנת 2015, בתוך טקסט של הסכם הגרעין, יש התחייבות פוליטית לשים קץ לנושא P&D. פרייס חזר על המדיניות הכושלת של הלחץ המקסימלי ואיים כי אם איראן לא תציג מוכנות ליישום מלא של הסכם הגרעין, ארצות הברית מוכנה להסלים את הסנקציות נגד איראן ולהשתמש בעוד לחצים דיפלומטיים. דובר משרד החוץ של ארצות הברית הודיע עוד כי גם וושינגטון תגיש את התגובה שלה לממונה על מדיניות החוץ האירופי. לפני סיום הסבב הנוכחי של שיחות ונה, 4 באוגוסט, הממונה על מדיניות החוץ של האיחוד האירופי ג'וזף בורל הודיע כי הטיוטה של ההצעה האירופית להחיית ההסכם מוכנה, ולפי טענות האירופים זו ההסכם הטוב או זה ההסכם הטוב ביותר שיהיה אפשרי ועל הצדדים להחליט רק עכשיו. 5 ימים אחרי ההצהרות, הבכיר האיראני עלי בקרי הדגיש כי הצוות האיראני הגיש את ההצעות שלו כדי לסלול את השיחות. משמעותו, איראן לא מקבלת את ההצעה המערבית ורק מסכימה עם הסכם שיספק את האינטרסים הכלכליים שלה. איראן הודיעה מההתחלה שהיא מוכנה להסכם בר קיימה שאפשר להסתמך עליו, אך לא תעבור את הקווים האדומים של הממשל. לצד זאת, איראן הגישה את ההצעות שלה וגם הציגה גמישות מסוימת, לכן למרות זאת גם האמריקנים יתעקשו בשלהם, זה סימן שהם לא רציניים בשיחות. מבחינת איראן, כל הסכם אפשרי צריך להוביל לביטול מנוף הלחץ נגד איראן בעתיד וביטול הסנקציות ויבטח את האינטרסים של העם האיראני. לכן הדגיש שר החוץ האיראני כמילה אחרונה כי אם ארצות הברית תציג גמישות בימים הבאים נגיע להסכם, אך אם לא תהיה גמישות כלשהי מצדה, אין משמעות הדבר שזה סוף העולם. אם הם מדברים על תוכנית ב', גם לנו יש תוכנית ב'. לכן מאמינים שהנושא צריך להיפטר דרך מסע ומתן ופגישה מציאותית מצד כל הצדדים. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. שר הרווחה של ישראל מאיר כהן מיש עתיד אמר על הצטרפות גדי איזנקוט לחיים הפוליטיים כי אני מאמין שזה יגרע מנדטים מהצד השני ויעביר אותם אלינו כדי שנוכל להרכיב ממשלה. הצטרפות שלו לגוש היא מבורכת, כך לפי דבריו. עם זאת, על הקמת רשימת המחנה הממלכתי שנוצרה מהחיבור של איזנקוט עם בני גנץ וגדעון סער, אמר כהן, אני חושב שטוב לפוליטיקה הישראלית שמפלגות ימשיכו לחזק את האג'נדה שלהם ולשמור על שמן. אי אפשר לשנות את שם המפלגה 4 פעמים. משרד ההגנה של רוסיה דווח כי בריטניה ביקשה לאפשר למטוס הריגול שלה RC-135 לעבור מעל רוסיה, מהלך שבקרמלין כינו פרובוקציה מכוונת. המשרד אמר כי על חיל האוויר של רוסיה הוטלה המשימה למנוע כל הפרה של המרחב האווירי הרוסי. שר ההגנה הרוסי סרגי שויגו אמר בכנס מוסקבה לביטחון לאומי כי לרוסיה אין צורך בשימוש בנשק גרעיני באוקראינה, במהלך הכנס שויגו רמז כי הפעולות הצבאיות של קייב מתוכננות על ידי ארצות הברית ובריטניה. כמו כן, הוא אמר כי ברית נטו הגבירה את הצבת הכוחות שלה במזרח אירופה ובמרכזה. ראש הכוחות במחוז דונצק שלח מכתב לנשיא צפון קוריאה קים ג'ונג און בו קרא לו לשיתוף פעולה. לפי משרד החוץ של דונצק, השגרירה שלו לרוסיה נפגשה עם שגריר צפון קוריאה במוסקווה בסוף חודש יולי כדי לדון בשיתופי פעולה. בחודש שעבר צפון קוריאה הכירה בעצמאותן של המחוזות דונצק או לוהנסק. הסוכנות האוקראינית לאנרגיה אטומית האשימה הקרים שבבסיסם ברוסיה בשיגור מתקפה רבת עוצמה על האתר שלה. כך מסרה רשת CNN. הסוכנות הוסיפה כי המתקפה לא השפיעה באופן משמעותי על תפעול האתר. דובר האום אמר כי נשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי יפגוש בחמישי באוקראינה את מזכ"ל האום אנטוניו גוטרש ומקבילו הטורקי רג'ב טייב ארדואן. הפגישה תתקיים בלבוב שבמערב המדינה, והשלושה צפויים לדון במצב תחנת הכוח הגרעינית זאבורוז'יה ובמציאת פתרון מדיני לסכסוך עם רוסיה. בשבת יבקר מזכ"ל האום גוטרש במרכז התאום המשותף באיסטנבול, שם מתקיים מעקב אחר ייצוא הדגן והדשן מאוקראינה דרך הים השחור. עד כאן, מאזינים יקרים, סוף שידורנו להיום. נשוב להיפגש מחר באותו מועד. עד אז, כל טוב לכם, אול התראות, כאן קול דוד. Thank you.